מסכת בבא בתרא דף למד ה, נתחיל בעמוד הקודם שלוש שורות מלמטה. זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. אמר רב נחמן, כל דאלים גבר. מה הדין כאשר שניים מתקוטטים על איזה חפץ והוא לא נמצא ביד שום אחד מהם? אילו החפץ היה נמצא ביד אחד מהם, אז הרי הוא מוחזק, אנחנו דנים שזה שלא בתורת ודאי. אילו שניהם היו אוחזים בחפץ, כל אחד טוען שזה שלו. שמשנה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר שכולה שלו, וזה אומר כולה שלו, יחלוקו, נשבעים וחולקים. אבל כאשר שניהם לא אוחזים בחפץ, כמו שבין למעלה לדוגמה, ספינה בים, כל אחד טוען שזה שלו, אף אחד לא מחזיק בחפץ. או קרקע, אף אחד לא מחזיק בקרקע. כל אחד טוען שזה שלו. זה אומר של אבותיי, זה אומר של אבותיי, או כל טענה אחרת. אמר נחמן, הלכה היא כל דאלים גבר. כיוון שלשום אחד מהם ראיה, בית הדין לא מתעסקים בזה. מי שיגבר על חברו, ינצח ויקח. בין אם יגבר על חברו בכוח הזרוע, ובין אם הוא יביא יותר ראיות שמסתבר לומר שהדברים שלו, למרות שזה לא ראיות גמורות, לא עדיות גמורות, מי שגובר הוא הנוצח. הראש נותן בכך סברה. מה הסברה של קודלים גבר? אומר, מסתבר שמי שהדבר שלו, אז הוא נלחם יותר עבור הדבר. ואילו מי שזה לא שלו באמת, אז הוא מנסה לקחת. אם הוא רואה שיש קושי גדול בדבר, הוא עוזב את זה. שאת הגמרא, ומה ישנה משני שטרות היוצאים ביום אחד? דרב אמר יחלוקו, ושמואל אמר שודד דייני. מקשה הגמרא על רב נחמן, למה כאשר אין ראיה לשום אחד מהם, רב נחמן אומר כל דאלים גבר? והרי לכאורה, יש הלכה אחרת, ושם פסקנו שונה. אדם שכתב שני שטרות לשני בני אדם, כתב שהוא נותן את הנכס זה מתנה לראובן, וכתב באותו היום, באותו התאריך, שהוא נותן את הנכס הזה במתנה לשמעון. עכשיו, לא יודעים באמת למי הוא הייתה כוונתו לתת. שתי השטרות אמיתיים, שתי השטרות היו באותו היום. גם אם אחד מהם נכתב בבוקר, זה עדיין לא מקנה לו את זה, יותר מאשר זה שנכתב לאחריו, אם זה נכתב באותו היום. למה? כיוון שבשטר לא כותבים מה שעת הכתיבה. לכן יוצא בעצם אדם שכותבים לו שטר, מתי בעצם חל זכות הקניין? ברגע האחרון של היום. ואם כן, כיוון ששני השטרות האלו, של שני הזוכים במתנה, היו ביום אחד, שניהם זוכים בעצם בקרקע הזו ברגע האחרון של היום. ואם כן, יש לנו כרגע ספק למי באמת אותו אדם בכל ליבו התכוון לתת לו שתי שטרות סותרים. רב אמר יחלוקו. רב אומר יש פה ספק למי באמת הוא התכוון. מחמת הספק יקבלו כל אחד חצי. ושמואל אמר שודד דייני. במקרה שכזה אכן הדיין מוטל עליו להתבונן ולראות מי באמת נראה לו שאותו נותן המתנה הוא היה אוהב אותו יותר, הוא היה קרוב לליבו יותר, הוא היה חפץ ביקרו יותר, ואליו הוא התכוון לתת, ואכן הוא זה שיקבל. שודה דייני, הכוונה היא שודה זה השלכה. איפה שלב הדיינים משליך עליהם ואומר להם, זה נראה שלזה באמת הוא התכוון יותר, זה מה שעושים, הוא יקבל את הכל. כל פנים ראינו שם שכאשר היה ספק מי מהשניים האלה זוכים, לא אמרנו כל דאלים גבר, אלא אמרנו או יחלוקו שודד דייני, אבל בטוח לא כל דאלים גבר. כן, כאשר רב נחמן, הגמרא התם ליקה למקם עלה דמילתא. הכה ליקה למקם עלה דמילתא. הגמרא, שם במקרה ששני שטרות יוצאים ביום אחד, לעולם לא נוכל לברר בצורה מוחלטת האם הוא התכוון לתת לזה או לזה? כיוון ששני השטרות נכתבו ביום אחד, אז לכן אי אפשר להגיע יום אחד למסקנה שונה. אפילו יבואו עדים, לא יעזור כלום. לפיכך, אמרו חכמים, צריכים אתם להכריע בדבר. אז איך מכריעים? הרב אומר, יחלוקו, שמואל אומר, עדיף לומר שודה לדייני, כדי, אם אתה אומר יחלוקו, אז בטוח אחד לקח שלא מגיע לו חצי. ואילו אתה אומר שודה דייני, אומר שמואל, זה ייתכן שבאמת נקלע לאמת, ואותו אחד יקבל בוודאות את שלו. אבל כל פנים, כך או כך, מוטל על בית הדין להכריע בדבר. מה שאין כן, כאן אצלנו שיש כאן שניים, כל אחד טוען שלו, אין להם כרגע ראיה, אבל יכול להיות שבעתיד כן יהיה ראיה לאחד מהם. לכן בית הדין לא מתערב, לא אומר לו יחלוקו ולא שודה דיינה, אין כרגע ראיות, מי שיגבר יגבר. מחר אולי ימצא אחד ראיה ואז בית הדין יכריע בדבר. ומה ישנה מהד אתנן, המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה, זה אומר עד שלא מכרת ילדה, וזה אומר משלקחת ילדה יחלוקו. מקשה הגמרה, הנה, מצאנו מקום, שגם שם הרי בעצם לעולם הדין לא יוכל להתברר, ובכל זאת, אנחנו רואים שפסק משם יחלוקו, לא פסק עם כל דיילים גבר. מה המקרה? אדם שמחליף פרה בחמור, דרך כלל אדם שהוא קונה איזה חפץ מחברו, לא מספיק שהוא משלם כסף, אלא הוא צריך לבצע קניין משיכה או הגבהה. אבל קניין חליפין, יכול האדם לקנות חפץ גם בלי שימשוך אותו כלל, אפילו שהוא לא יהיה לידו באותו רגע. מה זה קניין חליפין? למשל, לי יש פרה ולך יש חמור. הדין הוא בזה שאם אני מושך את החמור שלך, באותו הרגע הפרה שלי נעשה את שלך. זה נקרא קניין חליפין. אומר התנא, המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו לחברו וילדה. עכשיו, יש פה שאלה. כשהיא ילדה, היא לא הייתה נמצאה כאן אצלנו, כי אני משכתי את החמור שלך, ובאותה שעה הפרה הייתה בתוך הרפת שלי. הפרה שלי ילדה, אם היא ילדה לאחר שמשכתי את החמור שלך, נמצא שהוולד של הפרה הוא שלך, כי בשעה שמשכת החמור קנית את הפרה מעוברת, היא והוולד שלה שלך. לעומת זה, אם הפרה שלי ילדה לפני שמשכתי את החמור שלך, אז נמצא אם כן שהפרה הזו ילדה כשהייתה עדיין שלי, משכתי את החמור שלך, הפרה שלי נעשתה שלך, אבל הוולד שלה לא. ואם כן, יש פה ספק, הוולד למי שייך? מה הדין בדבר זה? לעולם לא נוכל לדעת מה הרגע בדיוק שהיא ילדה. לפני או אחרי לא נוכל לדעת. מה הדין בדבר הזה? הדין הוא שיהיה חלוק. רואים מכאן שלא אומרים כל דעלים גבר. למה אם כן, רב נחמן אמר במקרה שלו כל דעלים גבר, למה לא אומר יחלוקו? עונה הגמרא, שמה, במקרה שהחליף פרה בחמור, הרי לכל אחד מהם יש זיקה ודאית בפרה הזו, או בשפחה הזו. כי הרי מתחילה הפרה הייתה שלי, לאחר מכן הפרה הייתה שלך. אז יש דרה דמונה, כלומר יש שייכות ממון ודאית, בלי שום ספק, שהפרה הזו אי פעם הייתה שלי, ולאחר מכן הייתה שלך. לפיכך, זה ספק גמור, ואנחנו אומרים שהבלד הזה יחלוק. מה שאין כן פה אצלנו, זה אומר של אבותיי, זה אומר של אבותיי. אין פה שייכות ממון ודאית לכל אחד מהם. כי הרי אם הקרקע הזו, או החפץ הזה היה של אבותיי, אז זה לא של אבותיך. ואם זה אבותיך, אז זה לא שלי. זה או-או. לפיכך, למה שנאמר יחלוקו? לכן בית הדין בזה לא מתערבים, ואומרים כל אחד מהם, כל דעלים, גבר. אמרין הר דעי, היא באה אחד מן השוק והחזיק בה, אין מוציאין אותה מידו. לתן רבי חייה, גזלן של רבים, לאו שמי גזלן. מה הדין כאשר החפץ הזה, זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. רבי תדין אומרים, אנחנו לא מתערבים, כל דעלים גבר. אמרו חכמי נהר דעה, אם ככה, אם בא אדם מן השוק וחטף אותה, אמר גם לך וגם לך, שניכם לא יהיה, זה שלי. הדין בזה בית הדין לא מתערבים, כיוון שבעצם אין לנו שום ידיעה אם זה של זה או של זה, אולי גם זה לא של אף אחד מהם. לכן מי שחטף את זה, בית הדין לא מתערבים ואין מוציאים אותה מידו. למדו את זה מדברי רבי חייא, שאמר בברייתא, שרבי חייא שנה דברי התנאים בברייתא שאומרים, גזלן של רבים, לאו שמי גזלן. כלומר, אדם שגוזל דבר שיש בו ויכוח למי הוא שייך, לזה או לזה, הדין בזה הוא לא נקרא גזלן. רב אשי אמר לעולם שמי גזלן, ומה אילה שמי גזלן, שלא ניתן להישבון. רב אשי לעומד חולק בסובר, שאדם שגזל את החפץ הזה, ואמר, שניכם מתווכחים, לא יהיה לאף אחד מכם אלא אני אקח את זה, מוציאים את זה מידו. כי אומרים לו, שלך זה בוודאי לא. הוויכוח הוא האם זה שייך לרובן או לשמעון, אבל בטוח זה לא שלך. לכם מוציאים את זה מידו. אדם שלוקח את זה נקרא גזלן. אז מה זה אם כן מה שרבי חייא אמר, לא שמי גזלן? כוונה היא שהתשובה שלו קשה מאוד. למה? כתוב בתורה, מי שגזל חפץ מחברו, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, ונתן לאשר אשם לו. הוא לא יוצא ידי חובת השבת הגזלה, אם הוא יזרוק את זה סתם באמצע, אלא יצטרך להחזיר את זה לאותו אדם שגזל את זה ממנו. ואם כן, כאן, שהוא לא יודע באמת למי החפץ הזה שייך, אין לו תקנה בתשובה, עד שיחזיר חפץ לזה וחפץ לזה, כי הוא גזל מישהו והוא לא יודע מי הוא גזל. לפיכך, יש לו עוון גדול בדבר הזה, כי אין לו תקנה בהשבה, הוא לא, קשה לו להחזיר את זה לאדם הנכון. חזקתן 3 שנים מיום ליום וכו'. אמר רבי אבא, אידלי להאיהו גופי סנא דפירה, לאלתר הווה חזקה. למדנו במשנה שאדם שהוא מחזיק בבית או בשדה 3 שנים, לאחר מכן בא אליו הבעלים של השדה ואומר לו, מה אתה עושה כאן בקרקע? אומר לו, קניתי את זה ממך, ואיפה השטר? עבד לי. דינו שאם הוא אכל 3 שנים מלאות את הפירות שיש כאן, הרי הוא מחזק בקרקע והרי היא שלו. אבל דווקא שיש 3 שנים מלאות, ולא פחות מזה. אומר על כך רבי אבא, אם ראינו שאותו אדם שמערער כרגע, דהיינו הבעלים הקודמים של הקרקע, הוא בעצמו הטעין את הסל מלוא הפירות ושם את זה על שכמו של אותו האדם הנטבע, אז אפילו זה פחות מ3 שנים, תכף זה נחשב חזקה. למה? כי למה מצליחים 3 שנים? כי אותו אדם אומר, יכול להיות שאתה אכלת פירות ואני לא מחיתי לך כי לא ידעתי וכדומה. אבל אם אתה בעצמך מטעין עליו את הפירות, אז זה ברור שאתה ראית והסכמת וסתמת את זה עליו, לכן תכף באותו הרגע זה כבר נחשב לחזקה. אמר רב זביד, ויטען ואמר, לפירות הורדתיו נאמן, והנה מילה בתוך 3, אבל לאחר 3 לה... אמר רב זביד, מה שאמרנו שאם הוא בעצמו הטעין והעמיס את הפירות האלה על אותו האדם שמחזיק בקרקע, אז זה נחשב תכף לחזקה, כי הרי הוא בעצמו מסייע בעדו שיקח את הפירות, אז סימן שבאמת אותו הנטבע המחזיק הוא בעצם קנה את הקרקע הזו. כל זה רק בעלמה. אבל אם אותו האדם, בעלים הקודמים של הקרקע, התובע, הוא אומר, נכון, אני מכרתי לו לא את הקרקע, מכרתי לו את הפירות של השנה הזו. אמרת לו, כל הפירות כאן זה שלך, שילם לי על זה, מכרתי לו. לכן גם עמסתי עליו. אם ככה, נאמן אותו הבעלים הראשונים של הקרקע, שבאמת הוא מכר את זה רק לפירות, ולכן, אם לא הסתיימו 3 שנים, זה לא נחשב לחזקה. ולכן, הוא עדיין זכותו לערער. אומרת הגמרא, אבל זה דווקא לגבי הנקודה הזו, שאם הוא עמיס עליו פירות בתוך 3 שנים, זה לא יחשב לחזקה, אלא צריך שיהיו 3 שנים מלאות. אבל אם עברו 3 שנים מלאות, ובא בעל הקרקע ואומר, נכון שהוא אכל פירות 3 שנים, אבל אני בסך הכל מכרתי לו את הפירות, לא מכרתי לו את הקרקע עצמה. ולכן מה שהוא טוען שהוא קנה את הקרקע והראיה לכך שהרי הוא אכל 3 שנים פירות, זה לא חזקה. כיוון שאני מכרתי לו את הפירות, אני מסכים איתו. הדין בזה שהבעלים של הקרקע אינו נאמן בכך. כי מי שאוכל פירות 3 שנים, מן הסתם, שהוא גם קנה את הקרקע. שואת הגמרא, לכאורה, אילה פירחת מי הווה למעבד? אמר לי, בעלי למחויה. הוא שואל אותו, רב אשי, את רב כהנה, אבל אם באמת הוא באמת מכר לו פירות 3 שנים, אז אם כן, מה המוכר יעשה? עכשיו, יכול להיות אדם שקנה פירות 3 שנים, ולאחר מכן יבוא אותו הקונה ויאמר, אני קניתי גם את הקרקע בעצמה, והרי שהראית לך, תפרות 3 שנים. אז מה יעשה בעצם בעל הקרקע? אומרת הגמרא, במקרה שכזה, בעל הקרקע עליו לפרסם ברבים, למחות ולהגיד, תדעו לכם, מה שפלוני אוכל כאן פירות, זה לא בגלל שהוא קנה מי את הקרקע, אלא אך ורק הוא אוכל פירות, כי מכרתי לו את הפירות בלבד. בצורה כזו שהוא מביע מחאה, ממילא אם באמת הקונה כן קנה את הקרקע, הוא ידע להיזהר ולשמוע על השטר שלו, כדי שלא יבוא מחר ויוציא אותו משם, כי הוא יודע שחזקה היא לא תחשב לחזקה. דיאת אמה, אחי, אני משכנתה דסורה, וכתב והוא במשלם שנייה אלין טיפוק רעדה בלח אסף. היא קביש לי שטר משכנתה גבי ואמר לקוחי בידי. אחי נמיד עם המן, מתכני רבנה מיתי דעדי בה לידי פסידה, אלא היא באה למחויה. אחי נמי היא באה למחויה. הוא מביא ראיה לכך, שזה מה שפעים הברה יחידה ואפשרות יחידה למחות. שהרי משכנתה דסורה, דהיינו, אדם שמלווה כסף לחברו, אבל במקום הלוואה עושים איזה משכנתה, דהיינו. אומר לו כך, תראה, נתתי לך 100,000 שקל, יש לך כאן שדה. אני אקח את השדה הזו, ואני אוכל את כל הפירות שיש בה, במשך תקופה, למשל 5 שנים או 10 שנים. בסיום השנים האלו, האדמה תחזור אליך, ואתה לא צריך שנים לעל הלוואה. אני אוכל את כל הפירות שיהיו כאן, בין אם יהיה הרבה והרווחתי, ובין אם יהיו מעט והפסדתי, לא משנה, אני קונה את כל הפירות שיש כאן במחיר מוזל, תמורת ההלוואה שהלוויתי לך. שהדבר כזה עושים ל5-10 שנים תקופות ארוכות. לכאורה, אולי כשיסתיימו השנים האלו, יבוא בעל הקרקע ולתבוע אותו, תצא אחות, תסיים השכן. יגיד לו, לא, מה פתאום? אני נמצא כאן, אני קניתי מחד את השדה, והרי שאחד כל השנים האלה כולם. כן, מה התשובה כנגד זה? מה נעשה כנגד זה? והייתכן חכמים יעשו תקנה שאדם יכול לבוא בידי הפסד, אלא על כוכך שבמקרה כזה צריך אותו הלווה למחות, לפרסם ברבים, שאותו אדם שאוכל כאן את הפירות לא מכרתי לו, אלא זה ימצא אצלו במשכון על תקופה כזאת וכזאת. אם כן הוא הדין בענייננו, אדם שמכר את הקרקע לפירותיה בלבד, עליו לפרסם ולמחות בדבר שלא יבוא המחזיק לומר שהוא קנה את הקרקע. אמר רב יהודה, אמר רב, ישראל הבא מחמת גוי, הרי הוא כגוי. מה גוי אין לו חזקה אלא בשטר? אף ישראל הבא מחמת גוי, אין לו חזקה אלא בשטר. אומר רב יהודה בשם רב, ישראל שקנה קרקע מן הגוי, והגוי הזה הוא טוען שהוא קנה את הקרקע שלו מישראל. עכשיו בא ישראל והוא מחזיק בקרקע הזו כבר 3 שנים, זה ישראל האחרון. שואלים אותו, מה אתה עושה? כאן אומר, קניתי את הקרקע מן הגוי. והגוי הרי הוא קנה את זה ממך. ואיפה השטר שקנית? איפה השטר שהגוי קנה ממני? אין לי. לא יודע איפה השטר, אבל אני נמצא פה כבר 3 שנים. התשובה היא, זה לא נחשב לחזקה. ומדוע? מפני, כמו שאם הגוי היה טוען, אני קניתי את הקרקע הזו מישראל, והשטר עבד לי. מה שאני אמצא כאן 3 שנים בקרקע, זה מוכיח שאכן קניתי את הקרקע הזו. הדין הוא שאין לו דין חזקה. צריך להוכיח בשטר, אם הוא לא הוכיח בשטר, נוציא אותו משם. למה? פני שהגויים הרבה פעמים אלימים ומאיימים על ישראל, לכן גוזלים את השדה מהם, וישראל בעל כוחו שותק. לכן 3 שנים זה לא מהווה ראיה. הוא הדין. יהודי שקונה את זה מהגוי, אז גם כן אין לו על כך בעצם חזקה. ולכן צריך להביא אך ורק שטר. מה השטר? שטר שהוא צריך להראות לנו, זה שטר שבעצם גם הגוי קנה את זה מעט הישראל. אמר רבה, וימר ישראל, לדידי אמר לי גוי דמינך זבנה, מהמן. אומר רבה, ואם יבוא אותו היהודי ויגיד, אבל הגוי אמר לי בעצמי שהוא קנה את זה ממך, אז מלא הוא נאמן. ולכן עכשיו כשיושב כאן 3 שנים, זה יחשב לחזקה. מקשה הגמרא, מי כמדידי אילו גוי אמר לה מהמן, ואילו אמר ישראל משמה דגוי מהמן. זה גמרא, הייתכן? הרי אילו היה פה בא גוי בעצמו ואומר, כן, אני קניתי זה מהישראל הראשון, לא היה נאמן בכך, עד שיראה לנו שטר מחירה. הייתכן שאם יבוא ישראל ויאמר, אמר לי הגוי כך, שהוא קנה את זה ממך, וכי יחשב נאמן בגלל הדבר הזה? אלא אמר רבה, היא אמר ישראל כמי דידי זבנה עקום מנח, וזבנה נהלי מהמן. מגודי, בעיה אמר לה, ענה זבינתה מנח. את הגמרא לא ככה אמר רבה. אלא רבה אמר, אם ישראל אומר, אני ראיתי שהגוי קנה את זה ממך, אני נוכחתי במקום וראיתי שהגוי קנה את זה ממך, ואחר כך אותו גוי, אז הוא מכר לי את זה, ואני עכשיו החזקתי פה 3 שנים, בזה אותו הישראל נאמן, וזה עכשיו חזקה. למה? כי אילו היה רוצה הישראל הזה השני לשקר, היה אומר, אני קניתי את זה ממך. למה צריך לומר קניתי את זה מהגוי? יגיד, קניתי את זה ממך, וכבר לא שמרתי את השטר, כי עברו 3 שנים. לכן, כיוון שיכול היה לטעון כך, גם כאשר הוא טוען, אני קניתי מהגוי, אבל אני נוכחתי במעמד של המחירה שאתה מכרת לגוי, אותו ישראל נאמן בחזקה זו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.